דף ח' עדיין נמצאים בזין עמוד ב' בחלק האחרון של העמוד איתיבי באי מיני רב שמואל בר אבא מהקרוניה מרב אבא. יש לכם את זה? שלוש שורות בשורות הרחבות למטה. רב שמואל בר אבא מהמקום שנקרא קרוניה שאל את רב אבא, כשמזיק מזיק את חברו, שיש כסף משלם כסף, אין לו כסף וצריך לגבות מהמזיק, אנחנו יודעים שהמזיק משלם מעידית, בעל חוב ובינונית וכתובת אישה מזיבורית. אדם שהזיק לחברו או ממונו הזיק לחברו, הוא משלם, אם זה כסף או מטלטלים כסף, משלם כסף, מטלטלים כל מילי מיטב. אבל אם משלם קרקעות צריך לתת מעידית. אם הוא חייב כסף לחברו ואין לו לשלם, אז הוא משלם מהקרקע הבינונית. נראה מחלוקת מגמרה, מה דין תורה ומה תקנת חכמים בעניין. וכתובת אישה בזיבורית, הגמרה אומרת, למה כתובת אישה בזיבורית? מפני שאישה תו למי תו תנדו. יותר מה שהאיש רוצה לישא, האישה רוצה להינשא, אז לכן היא תקבל את מה שמגיע לה. אבל כאן אנחנו צריכים לעשות תקנה מיוחדת, להוציא מהחייו את את המיטב, אז הזיבורית. עכשיו, לענייננו, המזיק משלם מעידית. שאל רב שמואל בר אבא, מהקרוניה רב אבא, כשהם שמים.
אבל אם החוגים לומדים פה.
כן. ביום שיש יום עיון. אנחנו, איך אומרים? אנחנו, כל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. כן. טוב, שם צריך ציבור גדול, יש יום עיון. ובכן, דף ח', אנחנו בזין עמוד ב'. אז אנחנו יודעים דבר כזה, ראינו למעלה מחלוקת רבי שמעאל ורבי עקיבא. רבי שמעאל אומר, עדי דניזק, כי הוא לומד שדה שדה בפסוק, כי יבר איש שדה או כרם, תף שדה הוא שדה הוא של, של השדה, שם מדברים על הניזק. רבי שמעאל אומר הניזק, ורבי עקיבא אומר המזיק. כי הוא אומר, מטף שדה הוא מטף כמו של ה... זה שמשלם. עכשיו באה הגמרא ושואלת, שואל רב שמואל בר אבא את רבי אבא, כשהם שמים, כשהוא צריך לתת את מי המזיק, בשלו הם שמים או בשל עולם הם שמים? כשאנחנו אומרים שהוא צריך לתת את הטוב, האם בשלו הטוב שלו, זה לחומרה? בכל מקרה הוא נותן את השדה הכי טובה, כי אף פעם לא נחייב את החייב לקנות שדות באיכות מסוימת כדי לשלם. מה שנחייב אותו לשלם, אבל אם אין לו כסף מהשדות שלו, אז ודאי שיותר ממה שיש לו הוא לא ישלם אף פעם. אם אנחנו אומרים, השאלה מה שנקרא עידית, עידית של המזיק או עידית של העולם. כלומר, יש סטנדרט, יש ממוצע של ערך קרקעות בעולם, יש קרקעות שמסווגים בזיבורית, יש בעולם סוג קרקעות בינונית, יש בעידית, ויש סופר אקסטרה. אז עכשיו, כאשר אנחנו רואים שהוא חייב לשלם, האם הוא צריך לתת את השדה הכי טובה שלו, וזה חומרה המזיק, או שהוא משלם אם יש לו שדות ברמה אקסטרה אקסטרה, ויש לו שדות שהם ברמה של עידית של העולם, אז בתור מזיק הוא לא צריך לתת את האקסטרה אקסטרה, אם אנחנו אומרים בשל עולם הם שמים. נראה את זה בפנים. באה מיני רב שמואל בר אבא מהקרוניה מרב אבא, כשהם שמים, בשלו הם שמים, או בשל עולם הם שמים. הערכה נקבעת לפי המקובל בין אנשים, מה שנקרא סטנדרט של כל העולם. ואם שלו יותר משובח, נגיד, בוא ניקח דוגמה, נגיד יש לו, הזיבורית שלו היא כמו העידית של כל העולם. יש לו רמה גבוהה של שדות. אז מה הוא צריך לתת? אם בשל עולם אז הוא נותן את הזיבורית, אם בשלו, לא מעניין אותנו, אתה נותן את הטוב יותר שלך. בא רב שמואל בר אבא ומסביר את השאלה של עצמו. אליבא דרבי שמעאל לא תיבאי לך דאמר בדניזק שמינא. כן? אז אין ספק שכל זמן שהקרקע שווה באיכותה לעידית של הניזק, יכול המזיק לשלם בה, למרות שהיא לא שווה לאיכות של העולם, לעידית של העולם. כי תיבאי לך, אליבא דרבי עקיבא, דאמר בדמזיק שימינן, מי, מי תפסדהו אמר רחמנה, והכוונה של התורה למהות עיד הנזק. זאת אומרת, בזה שהתורה אמרה מי תפסדהו, התורה התכוונה להגיד שאתה המזיק נותן את הטוב שלך, ולא שווה ערך לטוב של הנזק. ואז, כן, ואז הוא לא צריך לתת את השדה הכי טובה. הוא יכול לתת את השדה שמקובלת בעולם בסטנדרט כמיטב. ואם יש לו אקסטרה, הוא לא צריך לתת את האקסטרה. או דילמה, לא, מה שהתורה אומרת, מיטב שדה הוא למעוטי דאלמה נמי. מדברים על המזיק, אתה נותן את השדה הכי טובה שיש לך. גם אם שלך היא ברמה יותר גבוהה משל העולם, את זה תיתן. עונה הגמרא, אמר לי רב אבא, עונה רב אבא לרב שמואל, רחמן אמר מיטב שדהו, ואת אמרת בשל עולם, הם שמים? איפה אתה רואה בפסוק התייחסות לשל עולם? הנושא של הפסוק הוא המזיק, מיטב שדהו יש עליהם, אז הוא נותן את השדה שלו, ואם היא אקסטרה, ייתן אקסטרה, למרות שהיא ברמה, נגיד, הזיבורית שלו היא כידידי עולם, הוא ייתן את הטוב, ככה הוא פשט לו. יפה, זה הבסיס של הסוגיה שעליו נדון, באה הגמרא ושואלת על הפשיטות הזאת, על פתרון הבעיה. נסכם, שאל שאלה, פתר לו, לפי רבי עקיבא שהוא משלם בעידית של המזיק, הוא משלם בעידית המזיק של המזיק, גם אם זה רמה הרבה יותר גבוהה מהממוצע של עידית של העולם. שואלת הגמרא, איתווה. יש בן אדם, לא עלינו, שמסובך בהרבה סעיפים. הוא גם, הבימה שלו הזיקה, והוא התחייב, נגיד, תשלום של 10,000 שקל. הוא גם לבא כסף ואין לו להחזיר, הוא בעל חוב, וגם לא עלינו, יותר גרוע מכל, גם חייב כתובה עבור גירושי אשתו. עכשיו, יש לנו כלל. הנזקים שמים בעידית, בעל חוב ובינונית, תובעת אישה בזיבורית. אנחנו דיברנו בתחילת השיעור, מה הדין, או מה הדין של הדבר, כן? נראה אחר כך, האם ברור שיש כאן תקנת חכמים בעניין של בעל חוב? האם דין תורה שהבעל חוב גובה מזיבורית וחכמים שיפרו את מצבו של הבעל חוב שיגבה בבינונית שלא תנהל דלת? או מדין תורה בעצם הוא היה צריך לקבל עידית, אלא שלא יטיל, כל אדם עשיר ירצה לזכות ברכושו של השני, ילווה לו כסף ברמה, בסכום גבוה שידע שהוא לא יוכל לעמוד בהחזר, ואז הוא יטרוף ממנו את השדה. כל המערכת הזאת היא תבורר בהמשך הסוגיה. על כל פנים, האדם האחד הזה מסובך על הראש. הוא גם הבימה שלו הזיקה, אז הוא צריך שלם עבור הנזק. הוא גם חייב למישהו כסף וגם צריך שלם כתובת אישה. עכשיו, מה הבעיה? אומרת הגמרא, איתווה. אם אדם שצריך לשלם שלושת הדברים ואין לו אלא עידית, כסף אין לו, יש לו שדות וכולם עידית, אבל עידית הוא צריך לשלם רק למזיק, לניזק, אבל הוא לא, שאר הדברים לא, אבל אין לו משהו אחר. במקרה כזה אנחנו באים וגובים, כולם זוכים וגובים מהעידית. אומרת הגמרא, איתווה, אין לו אלא עידית, כולם, גם גם הניזק וגם האישה וגם הבעל חוב גובים מן העידית. אין לו אלא בינונית, אז כולם גובים מהבינונית, והניזק מפסיד במקרה הזה, אבל זה מה שיש לו. אם זיבורית, אם יש לו רק זיבורית, כולם גובים. מה? לא. אם יש לו בינונית, לא, מה אמרנו השני? כן. אם יש לו רק בינונית, כולם גובים בינונית, אז בעצם הניזק מפסיד, כי היה צריך לקבל מהעידית. הלאה. ואם יש לו, אם היו לו עידית, אם יש לו רק זיבורית, כולם גובים מהזיבורית, אז בעצם גם מי שלא מפסיד זאת האישה, שממילא מקבלת זיבורית, אבל גם הניזק וגם הבעל חוב, נאלצים לגבות את החוב שלהם ממה שיש. אומר תוספות, לא נחייב אותו למכור ולקנות עידית בשוק. מה שיש, יש לו כסף, ייתן בכסף. אין לו כסף בקרקעות שיש לו. ולא נגיד, אתה איזקת, צריך שלם עידית. אין לך עידית? מכור את השדות, תקנה עידית, תן לו. לא. כל הדיון כשיש לו. לא מבקשים מהמשלם להשיג קרקעות אחרים. היו לו עידית ובינונית וזיבורית, אז נזיקין בעידית, בהלכו ובינונית, תובעת אישה בזיבורית פשוט. זה הדין, כל אחד כדינו. אבל מה אם יש לו עידית ובינונית, אין לו זיבורית, אז נזקים גובים בעידית. בהלכו וכתובת אישה בבינונית, כי האישה אין לה ממה לגבות, אז במקרה זה הרוויחה, אז היא יולד קומה בינונית. אישה גובה בזיבורית, מה פתאום נקפיץ אותה לעידית יש בינונית? אין זיבורית, הולכים לאפשרות השנייה. הלאה, אם יש בינונית זיבורית, יש רק בינונית זיבורית, נזיקים הוא בהלכו בבינונית, כי הבהלכו ממילא גובה בבינונית. הניזק גובה, היה צריך לגבות מהעידית, אין עידית, אז הוא יורד דרגה לבינונית. וכתובת אישה בזיבורית כדינה, כמו הדין שלה. אנחנו עוברים לדף ח', אומרת הגמרא, מקרה אחרון בברייתא, עידית וזיבורית, יש לו את השדה הכי טובה, יש לו עידית, ויש לו גם זיבורית. אז מה עושים? נזקים, הניזק גובה בעידית, כמו דינו, בהלכו וכתובת אישה גובים בזיבורית. כן? למה? כי לכאורה אין בינונית, אז אנחנו אומרים לו, אתה לא יכול לקפוץ לעידית, יש זיבורית. כי בעצם אנחנו נראה שעיקר דינו של בעל חוב מהתורה זה זיבורית. יש בזה מחלוקת, על כל פנים יש אומרים בעל חוב מעיקר הדין זה זיבורית. למה? כי רואים שהתורה החלישה כוחו של המלווה. איך רואים? נראה את זה בגמרא. שכאשר האדם לא משלם לו את החוב, כתוב שהוא יכול לקחת משכון. אבל התורה מגבילה אותו, אומרת לו, והאיש אשר אתה נושה, יוציא לך את העבות החוצה. מה, אז אתה תן לו פרטיות. התורה שאומרת, לא כמו היום נגיד הוצאה לפועל, שבה, אלא אומרת, מותר לך לקחת משכון, אתה תופק בדלת ואתה מבקש, הוא יוציא לך. מה יוציא? מה שהוא ירצה? אז רואים שהוא רק כוחו של הבעל חוב, כי הוא לא לוקח מה הוא רוצה. בדרך כלל מה בעל הבית ייתן לו? דבר שהוא לא צריך, הכי פחות שימושי, זה הוא ייתן לו כמשכון. ואז רואים שהתורה היא בעצם החלישה כוחו של המלווה, לכן מדין תורה היה צריך הבעל חוב כשהוא גובה לקבל מזיבורית, כמו שרואים את הכיוון של התורה. אבל חכמים אמרו, אם נשאיר ככה, סגרנו את הדלתות של הגמחי. הם לא ירצו להלוות, יגידו, מה, אם יהיה לי בעיה זיבורית, לא מלווה. אז לכן העלו לבינות. יש אמנם דעה שבעל חוב דינו בעידית, רק אמרו שמה יבואו כל העשירים לגרוף את השדות הטובות של העניים על ידי שילבו להם, כמו שאמרנו קודם. בכל אופן, עיקר הדין שלו זה בזיבורית, רק העלו את הרמה. יפה. אומרת הגמרא, עכשיו מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להקשות שאלה. אתה פשטת שאנחנו גובים משלו, כן? את העידית, כשרבי עקיבא אומר עידית דמזיק, לא בשל עולם כי אם בשלו. בוא נראה, בברייתא כתוב קטן אמיה, כתוב בכל אופן בברייתא, קטן אמיה מציעה באמצע הדין האמצעי. אם יש לו רק בינונית וזיבורית, מה אמרנו? נזיקין הוא בעל חוב בבינונית, כי בעל חוב דינו בבינונית, אז כדינו נזיקין אין עידית, יורד רמה. אבל תועת אישה בזיבורית, והיא אמרת בשלו הם שמים, אז אם כן תעשה בינונית שלו כעידית. מה שייך להגיד, אם אנחנו באים ומעריכים לפי נכסף של המזיק, מה שייך להגיד שיש לו בינונית וזיבורית? אם זה מה שיש לה, זה לא בינונית. אם אמת המידה היא הרכוש שיש לה מזיק, אז אם יש לו בינונית וזיבורית, אתה לא יכול לקרוא לזה בינונית. אז במילים אחרות יש לו סוג טוב וסוג רע. אז אין לו, כאן בינונית זה באמצע. אין לו, אז היית צריך לקרוא לזה עידית ובינונית, עידית וזיבורית. ואם אתה קורא לזה בינונית, סימן שלא בשלוש עמים, אלא לפי מידת של כל העולם. או... אז אומרת הגמרא, והיא אמרת בשלו הם שמים, תעשה בינונית שלו כעידית. אי אפשר לקרוא לזה בינונית. ברור? אי אפשר. ואז היא דחה בעל חוב אצל זיבורית. כי מה יש כאן לאדם הזה? שתי שדות. אז השדה שאתה קורא לה בינונית, אי אפשר לקרוא לה בינונית. היא השדה הטובה שלו. והשנייה, כשיש רק שניים, אין בינונית. זיבורית. אז עכשיו בעל חוב מהעידית לא יכול לקחת. אז הוא ירד לזיבורית. אז לכאורה, הנה יש לנו הוכחה כנגד מה שפשטת את הבעיה שבשל, בשלוש עמים, שאומרים עידית, עידית שלו. הנה רואים כאן שזה הולך, מוכרחים להגיד שמדברים על שדות, הכל יחסי לאמת מידה של השוק, של העולם.
של המזיק, למה אם אנחנו זה לפי המזיק זה מסתדר?
נכון, אם את, לא, אם אתה אומר לפי המזיק זה לא מסתדר. איך יכול להיות אם יש לו שתי שדות שאתה קורא לזה בינונית וזיבון?
אני זק יש כשדות.
לא מעניין אותנו, הלכה כרבי עקיבא, אנחנו מדברים לפי רבי עקיבא, שגובים לפי המזיק, כן? הוא משלם לפי העידית של המזיק. אז אם אנחנו לא מתחשבים ממה שבעולם, איך קוראים לזה בינונית? יש לו שתי שדות, בינונית זיבורית.
למזיק
או לנזק? למזיק. למזיק יש שתי שדות, אז אפשר לקרוא לזה בינונית וזיבורית. אם מתייחסים לעמת המידה של המזיק, אז אתה, יש שתי שדות, אין בינוני. הלאה, אומרת הגמרא, לא, באה הגמרא ואומרת, באמת מסתכלים על המזיק. אז איך זה יכול להיות שקוראים לזה בינונית? אחא במאי יסקינן, כגון שהייתה לו עידית ומחרה. היה לו פעם שלוש שדות, מתי זה פעם? כשהוא הלווה, שהתבצעה הלוואה, נגיד א' ניסן, היו לו שלוש שדות, עידית, בינונית, זיבורית. לאחר מכן, הוא הלווה, נגיד, באלף ניסן, הלווה כסף. אז מה השתבד לו? השתבד לו השדה הבינונית. בינונית. הבינונית, כי הבלחוב הבינונית. יופי. עכשיו, אחרי חודש, הוא מכר את העידית. נשאר לו רק שתי שדות. עכשיו יש לו רק עידית וזיבורית. אבל כלפי הבלחוב, מבחינתו, הבינונית שמשובדת לו, היא משובדת מזמן שהיה שלוש שדות. אז השם שלה בינונית מבחינתו. נכון, היום אם מישהו ילווה כסף, ילווה כסף ממנו, אז אין כאן בינונית. אבל הוא מתייחס לאותה תקופה שהוא קיבל את הלוואה. בסדר? אחא במאי עסקינן, כגון שהייתה לו עידית ומחרה. וכן אמר רב חיסדא, כגון שהייתה לו עידית ומחרה. אז עכשיו הכל בסדר, לעולם באמת שמין בעידית של המלווה. כמו שאומר, סליחה, שאנחנו... שאנחנו שמין בעידית שאנחנו במזיק, כן, כאן זה לא מזיק, אנחנו בדרך כלל שמין כשאומרים שהניזק מקבל כסף מהמזיק בעידית של המזיק, כמו שאומר רבי עקיבא, כמו שהעמידה כאן הגמרא, ובאמת שמין בשל עידית של המזיק, לא בשל עולם. אז איך יש כאן בינונית וזיבורית? כגון שהוא מכר את העידית בזמן, אז לגבי, הרי היה כאן אדם אחד שחייב גם הזיק וגם לווה וגם חייב כתובת אישה. אז מדובר כאן שבזמן שהייתה הלוואה היה באמת שלוש שדות, לכן הוא גובה מהבינונית. איי, בזמן הביצוע יש רק שתי שדות, אז לא שייך בינונית, אבל השדה ה-X משובדת עליו כבר מאלף ניסן. כגון שהייתה לו עידית ומחרה, חינה מסתברה. הוא אומר, כך אומרת הגמרא, כך גם מסתבר שבברייתא מדובר כשהבעל חוב גובה מהבינונית שהייתה עידית ומחרה. למה? מדקטני אחריתא, למדו ברייתא אחרת שכותבת הלכה בדיוק הפוכה, סתירה. מה כתוב בברייתא אחרת? שמה כתוב ככה, אדם שהיה צריך לשלם גם נזק, גם חוב וגם כתובה, כמו המקרה שלנו, ויש לו רק בינונית וזיבורית, שם בברית השנייה כתוב נזקין בבינונית, בעל חוב כתובת אישה וזיבורית. לא כמו שאמרנו קודם, שבעל חוב, נזקין הוא בעל חוב מהבינונית, וכתובת אישה מהזיבורית. אלא בברית הזאת כתוב נזקין בבינונית, וכתובת בעל חוב כתובת אישה בזיבורית. לכאורה יש סתירה בין שתי הבריתות, נכון? בברית הראשונה מה אמרנו? שגם הניזק וגם הבעל חוב גובים מהבינונית ורק הכתובה בזיבורית. בברייתא השנייה אתה אומר לא כך, מהבינונית גובה רק הניזק, והבעל חוב והאישה גובים רק מהזיבורית. אז איך תסביר את זה? אל עליו שמע מינה, בברייתא הראשונה שאמרה שבעל חוב גובה מבינונית מדובר שהייתה לו עידית ומחרה, בברייתא השנייה שהוא אומר שהוא גובה מזיבורית שלא הייתה לו עידית ומחרה, ולכן אם יש לו רק שתי שדות, אז אין בינונית. הבינונית היא עידית. ואז הוא לא, ואז הוא לא יכול לעלות דרגה, הוא מקבל את הזיבורית. אין בינונים לקבל זיבורית. זה תירוץ ראשון. הגמרא תביא כאן כמה תירוצים. והיא בהתאימה, אידי ואידי, באמת שתי הברייתות שסותרות אך לכאורה אחת השנייה, כגון שהייתה בינונית שלו כבינונית דאלמה. באמת מדובר שהיא הייתה בינונית דאלמה. זאת אומרת, היא שווה במדד של כל השדות של העולם כבינונית. ואחה באפליגי, הברייתות חולקות בעניין כזה. מר סבר, התנה של הברייתא השנייה, שהוא אומר שבעל חוב גובה מהזיבורית, הוא סובר בשלו הם שמים, שבאמת שמים לפי הקרקעות של הלווה. אז אצל הלווה, מה יש לו? בינונית וזיבורית. אז הבינונית מקבלת שם של עידית, כי אין דבר כזה, אם יש לי רק שתי שדות שזה בינונית. אז זה העידית, אז הוא גובה מהזיבורית. ומה סבר? הברייתא הראשונה שאמרה שבעל חוב גובה מבינונית, בשל עולם הם שמים. השם הזה בינונית זה שם אבסולוטי, כמו שיש בעולם. לא חשוב לי מה יש לבן אדם הזה, אלא יש לזה ערך בשוק של הקרקעות, שאתה מביא שמה, הוא אומר לך, זה מסוג בינוני. אז לכן, בעל חוב גובה מבינוני. אז הם חלוק שתי הברייתות שסותרות אחת השנייה, כל אחת סוברת אחרת, האם בשלוש עמים או בשל עולם. תירוץ שלישי, והיא בהתאימה, אידי ואידי, כגון שהייתה בינונית שלו כבינונית דאלמה, באמת, כן? יש כאן כמה גרסאות, באמת כבינונית שלו כבינונית דאלמה, ואחה באפליגי, אז מה המחלוקת בברייתא? מר סבר בשלו הם שמים, הברייתא השנייה שאומרת בעל חוב וזיבורית היא סוברת שבשלו הם שמים, לפי הקרקעות של הלווה, כיוון שאצלו בינונית זאת נחשבת לעידית, אז לכן הוא יורד לזיבורית, ואילו מר סבר, כן? לא, זה כבר הסברנו, מר סבר שלו הם שמים, סליחה, עכשיו זה התירוץ השני, זה התירוץ השלישי, והתירוץ הרביעי, רבינה אמר, באמת בדאולה פליגי, הברייתות האלו חלוקות לדברי אולה. מה דין תורה? כבר הזכרנו קודם, בעל חוב דינו בבינונית, אבל זה רק מדרבנן. אבל מה היסוד של בעל חוב? בדאולה. אומרים שזה לא יכול להיות דין של אולה, זה כבר מופיע במשנה, הכוונה, הדין הנולד מכך. דאמר אולה, דבר תורה בעל חוב וזיבורית. בעצם מדין תורה בעל חוב היה צריך לגבות מהשדה הכי גרוע. למה? מה ההיגיון? מפני שרואים שהתורה מורידה את זכותו של בעל החוב לגבות, לא נותנת לו ייפוי כוח להתקחת את הטוב. איך רואים את זה? שנאמר, אצל בעל חוב כתוב, בחוץ תעמוד ואיש אשר אתה נושה בו יציא לך את האבות החוצה. המלווה לא יכול להיכנס לפרטיות, לחיים של של החייב, של הלווה, שומרים על פרטיותו, על כבודו. לפני כל הילדים ייכנסו לקחת דברים, לא. הוא עומד בחוץ והנושה עומד בחוץ, והלווה מוציא את הרכוש שהוא רוצה את המשכון החוצה. כן? מה דרכו של אדם להוציא לחוץ עם הבחירה בידו? פחות שבכלים. למרות שאל תוספות, הרי למדנו שבמטלטלין כל מטלטלים הם מיטב. אז אי אפשר להגיד ש... מתי מדברים על אידית בינונית זיבורית? זה בקרקעות, אבל במטלטלים כל דבר זה טוב. מה שלא נמכר כאן, אתה יכול לנייד את זה למקום שנמכר טוב. כן? תביא את זה לאפריקה, לעזה. שם יקנו עכשיו הכל. כן, אמנם אין להם כסף. על כל פנים, תיפול עליהם ממטה ופחד. אז אם כן, אומר תוספות, תראו את התוספות, אומר תוספות, התוספות, כן, התוספות, משהו ככה קצת, בשורות הצרות, בשליש השני שלו, להוציא פחות שבכלים, היא תאמר, אפילו פחות שבכלים, מיטבו, כדי אמר לאל, כל מילי מיטבו, ויש לומר, כשמוציא כלים דרכו להוציא הגרוע, כשמוציא קרקע נמי דרכו להוציא זיבורית, ונראה דעל אחד בשלום שם מנדחית לרב נחמן בכתובות. טוב, זה הערה נוספת. הוא אומר, נכון, שבבטלתם כל מילי מיטב, אבל בהתייחסות לכיוון שהוא יכול, לבחור את הדבר הגרוע ביותר מבחינתו, מבחינה שימושית, יש לו את הזכות להוציא מה שהוא רוצה, אז משמע גם בקרקעות שהוא ייתן, ייתן את הגרוע. על כל פנים, מה אומר אולה? דבר תורה בעל חוב גובה מזיבורית. מאיפה רואים את זה? מעניין של משכון, שבאמת הוא מוציא את הפחות שבכלים. ומה טעם אמרו בעל חוב בינונית? כדי שלא תנעול דלת בפני לווים. אז התנה של הברית הראשונה, שהוא אומר שבעל חוב אם יש בינונית וזיבורית, הוא אומר, הוא סובר כמו שאולה, התנה של הברית הראשונה, שהוא אומר בבינונית, איתלי דאולה, שמה? שצריך ליפות את כוחו של בעל חוב ולתת לו בינונית. ומר סבר, התנה של הברית השנייה, שהוא אומר, מה זיבורית? לא תתקן דאולה. לכן הוא אומר, אין תקנה, מה התורה קובעה? זיבורית זה מה שיש. הזיבורית נשאר, ואנחנו לא נותנים לו יותר מזה. כן, לפי רבינה באמת כולם סוברים, הרשב"א אומר כאן שכולם סוברים בשל עולם שמים, ברור, אחרת אין בינונית. טוב, הלאה.
הרב יכול לחזור במהירות על
התירוצים? השאלה, יש לי ברייתות שסותרות אחת את השנייה, נכון? ברית אחת אומרת שאם יש לו בינונית זיבורית, אז בעל חוב גובה מהבינונית, ברית השנייה אומרת זיבורית. אז מה התירוץ? תירוץ אחד ראינו שמדובר שברית אחת, הם לא חלוקים בכלל ביניהם, התירוץ הראשון. ברית הראשונה מדברת שהיה לו בזמן ההלוואה אליו שלוש שדות. הם באמת סוברים בשלוש שמים, בשל מזיק שמים. אבל היה לו שלוש שדות, אז לכן הבינונית היא בינונית. אלא מה? כרגע יש לו רק שתי שדות, אבל השיעבוד מתחיל בזמן ההלוואה. תירוץ שני אומר, באמת, גם אם שמים בשל עולם, באמת אפשר ליישב, הברייתא סוברת שבאמת שמים בשל עולם. אלא מה? שתי הברייתות אומרת, מדברות על מצב אחר. הברייתא השנייה, שמה היא אומרת? שהוא גובה בזיבורית, שהבינונית שלו היא כמו העדית של העולם. אז בשל עולם שמים, אז אין לו בינונית. הבינונית שלו זה כמו של ה... כמו מה אמרנו? כעדית של העולם, אז הוא לא זכאי לקחת, אז הוא יורד דרגה. ואילו אמרה את השנייה מדברת שהשדה שלו, הבינונית שלו, היא לא כמו עדית העולם, אז מה יש לו? רמה של עדית, אז הוא גובה רמה של בינונית, אז מזה הוא גובה. והתירוץ השלישי, רבינה אמר, כן? רבינה תירץ, חולקים בדברי אולה, האם דינו של בעל חוב בבינונית או בזיבורית? אולה אמר שהם נותנים לבעל חוב בבינונית, ולכן כשיש בינונית הולכים לפי העולם בינונית זיבורית, הוא יקבל מהבינונית, ואילו הברית השנה לא סוברת אולה, והיא אומרת בעל חוב גובה מזיבורית כדינו מהתורה, לא עשו לו הנחה. כן, יפה. אנחנו ממשיכים הלאה, תנו רבנן. כן. תנו רבנן, אדם הזה הבעייתי, התורן שלנו, שהוא גם חייב כסף, גם בימה שלא הזיקה או שהוא הזיק חייב לשלם ועוד לא שילם, לא היה לו כסף, וגם חייב כתובת אישה, שלושה תיקים יושבים עליו. כן? ויש לו, היה לו שלוש קרקעות, עידית, בינונית וזיבורית. אז העידית לניזק, הבינונית לבעל חוב, והזיבורית לאישה. כן. ומה היה? אבל הוא מכר את כל קרקעותיו לנגיד, קראו לו יעקב, הוא מכר את כל קרקעותיו לראובן. אז עכשיו, שלושת אלו, הם באים לראובן, כל אחד לוקח את השדות שמגיע לו, כי ראובן קנה שדות משועבדות. אז לכן, הוא צריך לתת מה מה מחר לו, כל זכויות שיש בו וכל חובות שיש בו, אז זה מה שצריך לתת. אותו זאת שואל, הרי לטרוף טורפים רק במיל ובשטר. לכאורה, כתובת אישה זה מיל ובשטר. הלוואה זה מדובר כאן במיל ובכתב, בשטר. אבל איך נזקין גובה טורף? איך הוא יכול לטרוף? או, אז אותו זאת אומר שני תירוצים. התוספות באמת אומר שני תירוצים. אחד, מה שאמרת רבי יורם, כולם נכנסו, נראה את זה בתוספות. נראה את התוספות.
כולם
לא, אחרים לא. אם מישהו חייב לי כסף, יש לי שטר, אני יכול לטרוף, כמובן. אני צריך עזרה. כולם נכנסו תחת הבעלים. ואם תאמר, והנזיקין מלווה על פה נינו, ומלווה על פה לא גבי ממשבדי, שואל תוספות, עונה תוספות, שני תירוצים. יש לומר, שעמד בדין, עמד בדין, קיבל פסק דין ארוך ומנוסח ביד, אז זה מלווה בשטר, כמי סתם, אמר בה גוזל בטרה, ובכמה דוכתים. תירוץ שני, הנה מי, מלווה הכתובה בתורה, ככתובה בשטר דמי. כיוון שכתוב בתורה, מיטב שדה ומיטב כמו, יש כאן דין, זה, מהו השטר שלי? כי מציון תצא תורה. התורה. כן, זה הנשק שלי. יפה. זה תוספות מאוד חשוב, מופיע העיקרון הזה בכמה דברים. מה? התירוץ השני? התירוץ השני, כל מה שכתוב, התחייבות, שהתורה מחייבת אדם לשלם, זה השטר של זה שמקבל את הכסף. איפה זה כתוב? כתוב בתורה. היה פעם אחד.
אז בשביל מה צריך את התירוץ הראשון?
מה? התירוץ הראשון מועיל על דברים שלא כתובים בתורה, שזה תורה שבעל פה. אז
שם היה. אבל כל התורה, כל ה...
כן, בסדר, אבל מה שכתוב בתורה בפרוזה, המיל והשטר, בסדר. אז שזה מחלוקת, האם מיל ו... זה לא פשוט התירוץ הזה, ראינו בשס, האם מיל והכתובה בתורה ככתובה בשטר דמי, או לא ככתובה בשטר דמי. תירוץ הראשון מתחמק מההתמודדות עם השאלה הזאת. הוא אומר, למה לי להיכנס? תירוץ פשוט. יצא השטר בית דין, התחייבות, זה איך הוא יכול לטרוף הלאה. בסדר? אומרת הגמרא, יופי, אז אם הוא מכר את זה ליעקב, מכר לראובן, אז ראובן נכנס תחת הבן אדם הזה, ואז באים אליו השלושה, כל אחד לוקח את השדה שלו, הוא נשאר, איך אומרים, הוא נשאר כרח מכאן ומכאן, כמובן יש לו זכות לתבוע את יעקב על כך שהוא שילם ואין בידו כלום. אם כן, הוא מכר את כל הקרקעות לאחד, עוד לשלושה בני אדם. מה זה לאחד? ברור, הוא מכר לראובן את הכל, או שמכר לראובן שמעון ולוי, לראובן את העידית, לשמעון את הבנוני, לוי את הזה. אז כולם נכנסו תחת הבעלים. אם זה כאחד, או שמכר כאחד, הכוונה ביום אחד. תוספות אומר, בכל המקומות בעולם לא כותבים שעה בשטר. ולכן, אם למשל אני מוכר היום בטבת, אז גם אם אחד קנה ב-10 בבוקר, השני ב-12, השני בשעה 2, זה נחשב שכולם קנו ביחד. כיוון שבשטר לא מציינים, חוץ בירושלים היו נוהגים לכתוב, אומר תוספות, דאיקה למימר, דאחד מן הקדים, דאין כותבים שעות אלא בירושלים. בירושלים כותבים בשטר שעות, אז ממילא אפשר לעשות מי קדם למי, כי יש כלל. שאם אני קניתי ראשון, אני קניתי השבוע, והמוכר הוא בעל חוב, אז אני השארתי שדות בידי המוכר, כשיבואו הבעלי חוב, אני אגיד להם, מה אתם באים אליי? אין גובים מכסים משובדים, מקום שיש מלאי חורין. אז מי שקנה בשבוע הבא או קנה מחר, אז הוא לוקח יותר אחריות, אני פטור מאחריות. כשאני קניתי, השארתי לגבות. אז אכן הוא אומר כאחד. כולם נכנסו תחת הבעלים, יפה. אבל אם הוא מחר בשלושה ימים בזה אחר זה, או בירושלים שכותבים את השעות, כן? בשעות נפרדות, בזה אחר זה, ביום הראשון הוא מחר נגיד את העידית לראובן, ביום השני מחר את הבינונית לשמעון, ביום השלישי מחר את הזיבורית ללוי, אז כולם גובים מן האחרון. כן? אם אין לו, גובה משלפניו. אין לו, גובה משלפי פנה. אבל זה, הכלל הוא כזה. האחרון נכנס, ראשון יוצא. כמו היה פעם מקובל בעבודה. מי שנכנס, היום בהייטק אין דבר כזה. הם עושים חוזים אישיים, אבל פעם היה ככה. כן, אז האחרון נכנס, ראשון יוצא. אותו דבר גם בהתחייבות. מי שקנה האחרון, כל החובות של המוכר, התיקים נופלים עליו. כי הוא קנה אחרון, כי כל אחד מהקודמים אומר, מקום הנחתי לך לגבות ממנו, מה אתה רוצה ממני? אז האחרון סובל את כל התיק. אם לא מספיק, אם הרכוש שבידי האחרון לא עונה על צרכי החובות, אז הולכים לאחד שלפניו. גם זה לא מספיק, אז באים לראשון. ככה זה על זה הדרך. אז אחרון קונה, ראשון בוכה. כן. אז זה ככה הוא אומר כאן. אז אומרת הגמרא, מחרם לאחד, למדו בברייתא, אם מחרם לאחד, כל אחד גובה כדינו. הבעל חוב בבינונית, הניזק בידיד וכו'. איך אדם? אילי מה בבת אחת, בשטר אחד. אז מה צריך להשמיע לנו את זה? אשתה, לשלושה בני אדם, שדעיקה למימר, חד מיני הוא קדים מבחינת השעות. אמרת, כולם נכנסו תחת הבעלים, מחרם לאחד בבת אחת, שאין הפרשי שעות. אז אם אחר לאחד, ודאי, מבעיה, לא צריך היה לכתוב. אלא פשיטה בזה אחר זה. שהוא מחר לאחד שלוש קרקעות, לא ביום אחד, אלא מחר לאחד שלושה קרקעות בזה אחר זה. ביום ראשון הוא מחר לראובן את הידיד, מיום שני מחר לראובן את הבינונית, מיום שלישי מחר לראובן את הזיבורית. אז אם כן, והחידוש הוא שכל אחד גובה כדינו, ולא גובים מהקרקע שנמכרה באחרונה. אומרת הגמרא, אבל זה קשה. אם קנית אצל אחד, ביום הראשון הוא קנה את הידית, ביום השני את הבינונית. למה הוא לא יכול להגיד, כמו שבמקרה שהוא מכר לשלושה, הוא יכול להגיד, יבוא הניזק ויגיד, ואני צריך את הידית, אתה קנית את שלושתם, יגיד לו נכון, אבל כשקניתי את הידית ביום ראשון, הנחתי לך מקום לגבות, וכשקניתי ביום שני את הבינונית, הנחתי לך את הזיבורית, לך תיקח מהזיבורית. למה הוא לא יכול לומר את זה? ומה ישנה שלושה? אם הוא מחר שלושה בני אדם, אז הוא גובה מהשלישי כל אחד ואחד. כל אחד ואחד מהם שקדמה קנייתו, אמר לי, הוא בא לזה שבא לגבות ממנו, הנחת לך מקום לגבות ממנו. היי נמי, זה שקנה את כל הקרקעות, אדם אחד, שלושה, יום אחר יום, על כל אחד ואחד, על כל קרקע שנקנו בהתחלה, לימה לי, הנחת לך מקום לגבות ממנו. אז אם הוא קנה התחלה את הידית בסוף את הזיבורית, הוא יכול לדחות את הנזקים לזיבורית. אומרת הגמרא, אז למה הגמרא אומרת שגובה כל אחד כדינו? אומרת הגמרא, אחא במעסקינן, כגון שלקח בהתחלה את הבינונית את הזיבורית והשאיר את הידית באחרונה, לכן הנזק גובה בידית שהיא האחרונה. הוא אומר נכון, זה מה שנשאר, אז מזה אני גובה. והלוקח לא יכול לדחות אותו לקרקע אחרת. בעל חוב וכתובת אישה גובים מהבינונית והזיבורית. למה? למה הוא לא ידחה אותם? הוא יעדיף לתת להם איזה מה שלא לתת מהידית. שואלת הגמרא, אם מדובר שהוא לקח ידית באחרונה, ליתו כולו וליבו מהידית, גם האישה וגם הבעל חוב יגידו, רגע, אם היה ההפך, תמיד אתה אומר השדה האחרונה היא מחויבת לנו, אז גם עכשיו שנשאר הידית האחרונה אנחנו רוצים לגבות? אומרת הגמרא, לא, שם הוא יכול להגיד להם. אומרים, לא לאישה, הוא יכול להגיד לבעל חוב, מה מגיע לך בינונית, נכון? אתה רוצה לקבל מהידית? אז תשמע מה שאני אעשה, אני אקח משום דאמר לו, הוא יגיד הלוקח לבעל חוב ולאישה, אישתת שתיתקו ושקילתו כדנייכו, אם תטרפו, אם תיקחו מהשדות בינונית וזיבורית, כל אחד כדינו, אישה זיבורית, בעל חוב בינונית, אז הכל יעבור טוב. אבל היא לא, אתם רוצים לגבות מהידית, כי היא השדה האחרונה שנשארה בידי, ומזה אתם זכאים לגבות. אני יכול לעשות טריק חוקתי, מאדר נשטרה דזיבורית למערי, אני אחזיר. יש כאן מחלוקת בין הראש לתוספות, הראש אומר שצריך לעשות ממש החזרה, זאת אומרת הוא צריך למכור את זה, לא רק להחזיר את השטר, כי הקניין צריך לעשות. אבל יש ראשונים אומרים לא, הוא יכול להגיד שלא על דעת זה קניתי, כאילו מקח טעות, אני אחזיר את השדה הזאת לבעלים, דהיינו למלווה או לבעל הזה שמכר לי, ואז מה נשאר בידו? הוא מכר את הכל, עכשיו אני אחזיר לו, את הזיבורית החזרתי לו, ואין גובים מנכסים משובדים במקום שיש בני חורין. אז מה אני אעשה? אני, יש לי את כל השדות, אתם רוצים דווקא לגבות מהידית שלי האחרונה? אני אסדר אתכם, את הזיבורית אני אחזיר חזרה למוכר, ואז מי שבא אליי נגיד לו, אדוני, מצית את הגבייה מבני חורין, מה שיש בידי המוכר? לא, לך אליו ואז תקבלו זיבורית. תוסות מאיר של האישה זה לא מפחיד, כי ממילא זיבורית, אבל הטריק הזה מועיל כלפי הבעל חוב. או התוסות אחרון, איש עתק ולא מדר נשתר עד הזיבורית למראי, אף אגב דבלאו אחי אישה גביה מזיבורית, מכל הכל לא מציע למימר לי לחיטה הדר, כיוון שאין מפקיע כוחה, אבל בחוב לא מציע למימר די שקוב זיבורית מטעם דהי שעתק, כיוון די מפקיע כוחו מציע אמר לי לחיטה הדר, דה השתנה מזיבורית אתה רוצה ליתן לי, לכן לא פריר סמוך אלא מזיקים ולא מבעל חוב. הוא אומר תוסות שיטתו שצריך בפועל לעשות את זה. טוב, על כל פנים, אומרת הגמרא, יחי, למה הבעל חוב לא גובים, הבעל חוב האישה לא גובים מהידיד? בגלל הטענה הזאת, אנחנו עוברים לדף ח' עמוד ב', אומרת הגמרא, בנזיקי נמי נמי אחי, הרי הניזק, הוא יכול גם להגיד שהניזק לא יגבה מידיד, למה? הוא יכול לקחת, להכריח אותו לגבות מבינונית, למה? הוא יגיד לו, תראה, אני קניתי גם עידית בינונית זיבוריתה. מה קניתי בסוף? את העידית, אז אתה רוצה לקבל מהעידית? אז אני אומר לך, אם תתפשר איתי ותיקח מבינונית, טוב מאוד. אם לא, אני אסדר אותך. אני אחזיר את הזיבורית לבעליו, ואז זה נקרא בני חורין, אתה צריך לגבות מהזיבורית, אז כדאי לך להתפשר איתי על בינונית. בנזקין אמן אחי, אלא מזה שהלוקח לא יכול לדחות את הניזק לבינונית, מדובר כאן, מוכרחים להגיד, אחר מייסקינן ביתמי, או, נכנסים כאן לסוגיה של יתומים. מה המיוחד ביתומים? המוכר מת, והוא הניח אחריו יתומים. דלאו מני פיראונינו, יש כלל שהיתומים לא חייבים לפרוע את החובות שהאבא שלהם השאיר. כן? אם הוא משאיר קרקעות, אז הם חייבים. הקרקעות משובדים, אבל השאיר להם מטלטלים וכסף, הם לא חייבים לפרוע את החובות של אבא. שמטלטלים שירשו מאביהם אינם משובדים לבעל חוב לגבות ממנו. אז בשיבוד הדילי עלי דידי רמיה, השיבוד לשלם לטובים זה מוטל על הקונה. כן? כיוון שהקרקעות המשובדות לניזק לבעל חוב ולאישה נמצאים אצל הלוקח, והוא לבדו הוא נכנס במקום המוכר ולא היתומים, גם אם הוא יחזיר את הזיבורית ליתומים לא יהיה לו כאן הטריק. למה? כי ברגע שהם קונים זה לא נקרא שירשו קרקעות, זה קניין שלהם, אז מזה לא גובים. אז סוף פעם חוזרים ללוקח. ילקח ליקה למימר אחי, כיוון שמדובר שמת המוכר, אין המוכר יכול לעבור עליהם בטענה כזאת, היא שתקת. אז חוזרת השאלה למקומה, למה כשהוא לוקח עידית באחרונה, לא ייקחו כולם העידית? אלא אומרת הגמרא, משום דה אמר לו, הסיבה שלא גובים כולם העידית שנלקחה באחרונה, שבעצם זאת השדה שגם הבעל חוב, גם הניזק, גם האישה, צריכים לגבות ממנה, מהידית הזאת, כי היא נשארה האחרונה בידי המוכר, והוא קנה, האיש הזה קנה את זה ביום השלישי, אז מזה צריך לקוות. למה לא אומרים ככה? תמה מים ורבנן נפרעים יחסים משובדים מקום משש מוכרים, משוב תקן תדידי. יגיד, הקונה יגיד, למה יש כלל שלא גובים מנכסים משובדים מקום שיש בני חורין? לטובת הקונים, נכון? כי אחרת אי אפשר לעשות מסחר. אני, כשאני קונה בית או שדה, אני רואה מה המחויבות של המוכר. אני מסתכל מה המחויבות של המוכר. מה המחויבות של המוכר? ואז אני בא ואומר, המחויבות של המוכר, יש לו חובות בסך 1,000,000 שקל. הרכוש בסך 5,000,000. אז אני יודע, אני יכול לקנות ב-4,000,000. אני אשאיר לו 1,000,000. כי אז אף אחד לא יכול לטרוף ממני, זה התקנה לטובתי. ויש כלל, מה שנעשה לטובתי אני יכול לוותר על זכותי, כמו שכתוב, אישה זכאית למזונות, תקנו לאישה מזונות, אז כדי שהבעל זה העיקר התקנה. כדי שהבעל לא יתמרמר, מה אני רק חייב, אז תמורת זה נתנו לו מעשה ידיה. יכולה אישה לבוא לבעלה ולהגיד, איני ניזונת ואיני עושה. אני נגיד שהיא מנכלית באיזה חברת ביטוח, היא מרוויחה 30 אלף שקל בחודש, היא אומרת, אל תיתן לי פרנסה, אני מסתדרת לבד. כי כל זה נעשה לטובתי, לא נוח לי בתקנה הזאת. יש שאלה מעניינת, אברכים היום שנשותיהם מפרנסות אותם היום, מה יהיה אם האישה האברכית הזאת, היא תבוא ותגיד, איני ניזונת ואיני עושה. אז לא... טוב, אם היא אישה, רוצה, רואה בזה שליחות. אבל עקרונית, שאלה הלכתית. יש רוצים להגיד שהיא לא יכולה, בגלל שזה התנאי של החתונה. שמדפיסים באחד... לא, גם כן, כי הוא אומר לה, תשמעי, אני 5-6 שנים, 10 שנים, אחר כך אני אפרנס. אז אחר כך אני אביא את הכסף. טוב, על כל פנים זה דיון, יש רוצים להגיד שאישה כזאת לא יכולה. אבל בעיקרון יכולה לומר, זה מה שהוא אומר. אלא משום דאמר לאותה ממאי אמור רבנן, אין נפרים חסים שהוא עדיין מקום שיש מחורים, משום תקנת דידי, התקנה שחסו עליי שלא אצטרך להפסיד את קרקעותיי. אז אנא בא תקנת לא ניחא לי. אז חכמים אמרו שלא יפרעו מהנכסים שאצל הלוקח כל זמן שיש קרקע בת חורין אצל החייב. אבל אם הלוקח מוותר על זה, אז חוזר הדין ולכן כל אחד יגבה כדינו. כדי רבה, כל האומר יפשי בתקנת חכמים כגון זו, שומעים לו. מהי כגון זו? אומרת הגמרא, כגון דרב אונה. דאמר רב אונה, יכולה אישה שתאמר לבעלה, איני ניזונת ואיני עושה. ועל זה אמר רבה, כגון זו שומעים, והרבה לשמוע אותנו רבה, שבאמת הלכה כמו רב אונה. חוזרים לברייתא הקודמת. מה אמרנו בברייתא הקודמת? אדם שחייב 3 סוגי תשלומים. נזיקין, חוב וכתובה. אז אמרנו, והיה לו 3 קרקעות, עידית בינונית זיבורית, עידית הולכת לטובת הניזק, בינונית לטובת הלווה, המלווה, וזיבורית לאישה. ואם הוא מכר את כל שדותיו לאדם אחד, אז המלווה גובה את חובו מהבינונית, כמו דין של בעל חוב. גם אם הוא מוכר את העידית באחרונה, למה? שהלוקח יכול להגיד לבעל חוב, אי אפשי בתקנת חכמים, נכון? מה יהיה אם הלוקח, נגיד ראובן מוכר לשמעון, שמעון מוכר ללוי. הלוקח מוכר את מה שהוא קנה מראובן, חלק מקרקעותיו ללוי. אומרת הגמרא, פשיטה, פשוט וברור, אם מחר הלוקח נקרא למוכר ראובן, לקונה הראשון שמעון, לקונה השני לוי. אם מחר הלוקח, מי זה? שמעון. שהוא קנה את העידית באחרונה, את הבינונית והזיבורית ללוי, הוא קנה מראובן ביום ראשון זיבורית, ביום שני בינונית, ביום שלישי עידית. את האחרון הוא קנה עידית. עכשיו אם יבואו אליו, יכולים לגבות מהעידית. אלא מה? הוא יכול, הגמרא אומרת, הוא יכול לעשות, להכריח אותם כל אחד לגבות כדינו. אבל מה יהיה שהוא הלך ומחר את ה... והוא מכר את הזיבורית ואת הבינונית ללוי והשאיר בידו את העידית. ליתו כולו וליגבו מעידית. דאחרונה, אז הדין הוא, הם לא יכולים לבוא ללוי. לוי יגיד, תראו, השארתי לו את העידית ביד, והעידית הזאת זה הייתה השדה האחרונה שנשארה בידי ראובן. ראובן מכר לשמעון לפי הסדר זיבורית, בינונית ועידית. עכשיו שמעון מכר לי, בכוונה לא קניתי את העידית, כי זאת השדה האחרונה ששמעון קנה, עליה נופל כל החבילה. אז בבקשה, תחזרו לשמעון, תיקחו מהעידית מה שמגיע לכם. אל תבואו אליי. כן? דעה האחרונה היא. או, אז חל עליה השיבוד מתקנת חכמים. כן? יש כלל. אין גובים חסים משובדים במקום שיש בני חורין, אז תלכו אליו. ובינונית זה זיבורית, להתנאי הוא גבי. דמצי למי מרלאו, גבומי בינוני זבורית דלא ניחא לי בתקנת דרבנן. כלומר, עכשיו שמעון נטרפו לו הקלפים, שהיו לו כל 3 שדות, הוא יכול לומר, לא ניחא לי בתקנת חכמים. כאן הוא לא יכול להגיד, כי על חשבון הלוי הוא לא יכול להגיד משפט כזה. כי התקנה רק, לא רק ללוקח הראשון, גם ללוקח השני. ולא אמרו שיכול אדם לוותר על תקנה שפוגע באדם שלישי. אם זה רק אתה הקונה, אתה יכול להגיד אני ותר, אבל כאן יש קונה נוסף. אבל כל זה פשיטה. שמה? אז באים לשמעון ולוקחים מהבינונית והזיבורית. אי אפשר לקחת מלוי את העידית, כי זה הכונה. אבל מחר עידית ושייר בינונית וזיבורית אצלו, שמעון שקנה מראובן ביום ראשון זיבורית, ביום שני בינונית, ביום שלישי עידית. הוא לא מחר את הבינונית והזיבורית, הוא מחר את העידית ללוי, והשאיר בידו בינונית וזיבורית. האם יגבו כולם העידית שצל הלוקח השני? כי הרי מה השדה שנמכרה באחרונה על ידי ראובן? העידית. איפה היא עומדת היום אצל לוי? אז בעצם זאת השדה שממנה צריך לקבוע. אז אם כן, לכאורה, אך שיעבוד חל עליה, כי היא הייתה בת חורין האחרונה. או, כן, או שנגיד לא, אבל הלוקח הראשון הוא הוא האיש הראשון שממנו צריך לגבות. סבר הבא אלה מימר, את הוא כולו וגב הוא מעידית. למה? כי היא הייתה אחרונה בת חורין. אמר לי רבה, לא, אבל חוב האישה לא יכולים לגבות מעידית שקנה לו כשני. כי מה מחר ראשון לשני? מה מחר ראשון לשני? לא רק את הקרקע, אלא כל זכות שתבוא לידו שקשורה לקרקע. וכיוון דאילו, את הוא גבי לוקח ראשון. כשם שאם היו באים, נגיד כל השדות הם בידי שמעון, הלוקח הראשון. אם הם היו באים אליו, מי? הבעל חוב האישה, לגבות מהידית. מצי אמר להו, אגבי להו מבינונית וזיבורית. הוא היה יכול להגיד להם, חבר'ה, תגבו נכון השדה עידית, אבל אני יכול לעשות טריק, להחזיר את הזיבורית, כמו שדיברנו קודם. ואף על פי דחזה בני בינונית זה זיבורית, שבזמן מכירת הבינונית זה עקת העידית בני חורין, אבל, ואין נפרעים חסים שלהם כל זמן דעיקה בני חורין, יוצא שחלה שיעבוד על העידית, מכל מקום אין גובים ממנה הבעל חוב והאישה, למה? כי מצי אמר לו, לא ניחה לי בית הקנתה, לא נוח לי בתקנה הזאת שתקנו בשבילי. ובזה חוזר הדין לדין הקודם, וכל אחד גובה כדינו. באותה מידה גם לוקח שני שבא מכוחו של הלוקח ראשון, נמי מצי אמר לי, לבעל חוב האישה גבו בינונית וזיבורית, כל אחד כדינו. למה? דחי זבין לוקח שני, כאשר קנה או כאשר קונה הלוקח השני את הקרקע הראשון, עדתה דכל זכותה דאבלי לראשון בגבה זבין. על דעת זה שכל הזכויות שהיה לראשון בשדה, כן, אותם זכויות שהיה לראשון בקרקע יהיה גם לו. וכשם שהלוקח הראשון שמעון יכול לדחות את הבעל חוב האישה לבינונית וזיבורית שבידו, גם הלוקח השני יכול לעשות את הדבר הזה. אמר רבה, כן, אמר רבה, ראובן שמחר כל זדותיו לשמעון והשדות היו משובטות לבעל חוב של ראובן. ראובן יש לו בעל חוב שקוראים לו יעקב, בסדר? הוא חייב ליעקב הרבה כסף ושיבד לו את השדות שיש בידו. ראובן בשלב מסוים מחר את השדות שמשובדות ליעקב, מחר אותו לשמעון. ראובן שמחר שדה לשמעון, את כל זאתיו לשמעון הם משובדות, והלך שמעון מחר שדה אחת את הבינונית ומחר ללוי. נותרו בידי שמעון הקונה עידית וזיבורית, כן? זה מה שנשאר בידו. כך נראה הם מעמידים בהמשך הברייתא. הוא בא בעל חוב דה ראובן, ובא הבעל חוב של ראובן, זה יעקב, הוא רוצה לגבות את חובו מאחת השדות. רצה מזה גובה, אם הוא רוצה הוא יכול לגבות מהבינונית שביד לוי. לוי לא יכול לדחות אותו לזיבורית. למה? הוא יכול להגיד לו, תשמע, אתה קנית את השדה שמשובנת לי באופן ספציפי, כי בעל חוב דינו בבינונית. אז זה מה שאני, כן, זאת אומרת, כי הוא לא יכול להנחתי לך מקום, כי כאן לא נשאר בידי הלווה שום דבר. אז רצה מזה גובה, ואם הוא רצה הוא יכול לגבות משימון שקנה את כל הנכסים של ראובן, או מהזיבורית, מהזיבורית שבידו. ושמעון לא יכול להגיד לו, תשמע, לך מגיע בינונית, לך לי לוי, שמחרתי לו, שהבעל חוב אומר לו, אתה קנית את כל השדות מרובן, כאילו אתה שכפלת את ההתחייבות, עכשיו אתה עומד במקום הלווה שלי. ולא אמרן שיכול הבעל חוב לגבות מלוי, אלא דזבן בינונית של לוי, כמו שהסברנו קנה את הבינונית, אבל זבן עידית וזיבורית, לא יכול הבעל חוב לגבות מנודה. אמר לי, לוי אומר לבעל חוב, אומר, ידעתי שיש בעל חוב כאן, ולכן לא קניתי את הבינונית, כדי שאם תרצה לגבות את חובך, השארתי בידי ראובן, בידי שמעון, הקונה הראשון, השארתי את השדה שמיועדת עבורך, כן? הוא אומר, לאחי די כבזבן עידית וזיבורית, ערד אלו חזי עליך, ואפילו, לכן אני שרתי, כדי שתגבי מנה, ואפילו זבן לוי משימון קרקע בינונית, נמי לא אמרן שבעל חוב יכול לבוא ממנו, אלא דלו שייר בינונית דקוותי שהוא, הוא קנה בינונית, ולא השאיר עוד שדה בינונית בידי בידי שמעון, לוי, לא השאיר, אלא את כל הבינוניות הוא לקח לעצמו, זה לא מציע, אמר לי, הנחתך מקום לגבי שמו, אבל אם שיר לוי בינוני דקוותי, יש כמה שדות בינוניות, והוא לקח אחד ישיר, גבי שמעון, אצל שמעון, לא גבי מיני, הוא לא יכול לגבות ממנו את הבינוני, זה מציע, אמר לי, הנחתי לך מקום לגבות ממנו, כן, הנחתי לך מקום לגבות ממנו, אנחנו נעצור כאן, ונראה את ההלכה. הנחתי לך מקום, נתתי לך שדה בינונית, יש כמה שדות בינוניות, קניתי שדה בינונית, אבל השארתי שדה בינונית. אתה בעל חוב גובם בינונית, לך משמעון, ברוכים הבאים. אז לאבא תדע, זה המקום, העדיפות הראשונה, רב אליהו, זה... או אפילו לדקה. כן, זה המקום הראשוני, רב אליהו, שהמקום הראשוני שזה המילוי מקום, גם כאן זה לא תמיד, אבל ב-90%, אז כדאי לבדוק כאן. זה נקרא חדר אמונה, זה נקרא חדר אמונה ישן. איך אומרים? ישן, אמונה עתיקה, יסודות מאבותינו הקדושים. טוב, בואו נראה את ההלכה. אנחנו נתפלל ערבית היום. כן? אנחנו בהלכה. עכשיו, מחר זה 10 בטבת. אני חשבתי אולי נקבע את השיעור ב-17:45 או ב-17:30, מה שנוח לכם. מה אתם אומרים? הצום, כן, הצום מסתיים בערך 5:10 נדמה לי, 5 6 רק צריך להודיע, אז מחר ב-6, בסדר, אוקיי?
זה לא בו 6.
כן, היה לי שיעור בדף היומי בשנים רבות בצפון בקריאת מוצקית ב-6. שיעור ב-6. שנים.
לא בושר.
הלכה. אנחנו נראה כאן הלכה. אנחנו דף חטא היום. הגענו לחטא. נזקי אדם וממונו שן. אב המזיק שן. בכלל, אב המזיק שן שנתפרש בתורה לחיוב, היינו בהמה שאוכלת פירות ושאר דברים הראויים לה ונהנית בחילה. אם היא אוכלת נגיד מעיל אור, היא לא עשת, אז זה משונה, זה כבר לא תולדה של שן, מדברים מה שהיא רגילה לאכול. מה יהיה מלקקת גלידה, אני לא יודע אם זה נקרא ראויה, אז בואו נראה. המאפיין של שן הוא פעולת הזק שהבהמה עושה להנאתה. על כן, כל פעולת הזקה נעשית על ידי בעל חיים, לאו דווקא שור, יכול להיות גמל, יכול להיות חמור, יכול להיות תרנגולת, יכול להיות קוף שאתה מגדל, שמתאפיינת בכך שהיא נעשית להנעת הבהמה, הרי היא תולדת שן, וחיוב התשלומים המוטלים על הבעלים הוא כדיני תשלומי שן, כגון בעל חיים שנתחכך בכותל להנעתו, הם אוהבים להתגרד, להתחכך. אז זה, אם הוא התחכך בכותל והפיל את הכותל, או הפיל כמה חרסינות ושבר אותם, זה נקרא תולדה של שן. והכותל ניזוק או בימה שנתגלגלה על גבי פירות או כלים להנעתה, סתם הם קווץ', והזיקתם בכל אילו, אילו הבימה נהנית, לכן זה תולדה של שן. אומר בהערה למד א', וכתב הספר מאירת עיניים, אסמע, שאם הבהמה נתחככה בחברתה והזיקה, עד עכשיו דיברנו נתחככה בקיר, על פירות, מה השתפשפה בגב של הפרה השנייה. ויש לומר, יש לומר שלהזיק נתכוונה, והרי זה תולדה של קרן. אולם אם תוך כדי שנתחככה בחברתה, נשמתה חברתה ממנה, והבהמה המשיכה להתחכך בכותל, נתגלה למפרע שגם כשנתחככה בחברתה, כוונתה הייתה להנאה. כלומר, כשהיא רוצה להתחכך, היא לא מתחככת בחברתה, אלא בקיר או ברצפה או בפירות. אבל מה יהיה אם היא התחככה בחברתה? חברתה נמאס לה, זזה הצידה, ואז היא נדבקה לקיר והמשיכה להתחכך, מתגלה למפרע שזה להנעתה. הרי זה תולדה ששנו. אולם הטס כתב שבכל אופן שהבהמה מתחככת חברתה, תולים שכוונתה להנעתה, זה תולדה של שן. אז יש כאן מחלוקת בין אסמה לבין הטס. ממשיכים הלאה בתוך הדברים של ההלכה. רגל. אב המזיק רגל שנתפרש בתורה לחיוב, כי עבר איש שדה או קרם, וביער זה שן בשדה אחר, ושילח זה רגל, ושילח. משלחי רגל השור והחמור. אומרת הגמרא, אמר אב המזיק רגל שנתפרש בתורה לחיוב, היינו בהמה שהולכת ומזקת דרך הילוכה, שדרכה בכך, אך אין כוונתה להזיק, וגם אין לה בזה כל הנאה. אין כאן את המרכיב כמו קרן שכוונתו להזיק, כמו כן אין כאן הנאה כמו בשן, אלא בדרך הילוכה. איך אומרים, הבהמה הולכת בדרך והיא לפעמים נתקלת בכלים, זה ככה דרך הילוכה. כל פעולת הזק הנעשית על ידי בעל חיים הדומה במאפייניה לרגל שהיא נעשית דרך הילוכה של הבהמה, הרי היא תולדה של רגל, וחיוב התשלומים המוטלים על הבעלים וכדיני תשלומי רגל, כגון בעל חיים הרתום לעגלה ומושכה דרך הילוכה והוליכה על גבי כלים וניזוקו, הוא העביר את המרכבה שלו על גבי כלים, או בעלי כנף שנפנפו בחנפיהם ושברו כלים, פעולות אלו תולדת רגל. אומר בהערה למד ג', בהמה המלכת ברשות הרבים והתיזה ברגליה, מה שנקרא צרורות, כמו תרנגולת הולכת, מהדסת ברגליה והעיפה אבן אחת ופגעה באיזה קריסטל, באיזה חלון שבר, או אז מה הדין, ושברה כלים, הזק זה מכונה צרורות והיא תולדה של רגל, למרות אלא שהלכה למשה מסיני שמשלם רק חצי נזק. יש כאן דומה לקרן, כיוון שזה משונה, הנזק הזה משונה, לא נעשה באופן נורמלי, כי בדרך כלל בהמה מזיקה ברגלה, כמו שאמרנו, בדחיפות, בשפשוף, בחיכוך, אבל זה שהיא העיפה אבן זה דבר לא מצוי, וכן ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.